הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
בת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. אנחנו צאים ערב פסח ונדבר על אחד הנקודות הנפלאות והחשובות לכל אדם ואדם, בזכר, במצוות זכר ליציאת מצרים. כתוב בתורה בפרשת מירה פרק ז' פסוק ג', ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים, וידעו מצרים כי אני השם בנתתי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אומר רש"י במקום, ואני אקשה את לב פרעה, מאחר שהרשיע והתריס כנגדי וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות, עובדי אלילים לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה לי בו למען הרבות בו אותותיי ותכירו גבורותיי. וכן מידתו של הקדוש ברוך הוא, שמביא פורענות על אומות עובדי אלילים, כדי שישמעו ישראל ויראו, שנאמר הכרתי גויים נשם ופינותם, אמרתי אך תראי אותי תקחי מושא, ובעצם הן הם דברי הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ג' עמוד ב', זה המקור לדברים האלה שאמר רבי אלעזר ברבינה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, שנאמר לי הרי עם, שנאמר הכרתי גויים נשם ופינותם וכו'. וכותב המשכיל דוד על פירוש רש"י, רבי דוד פרדו, כותב שכוונת רש"י, למה צריך רש"י להוסיף ועוד כדי שיכירו מה שהגמרא אומרת, שיכירו בני ישראל, שישמעו ויכירו, הרי מספיק שבעצם מגיע נשאל הגויים, כך שואל במשכיל לדוד. אז הוא אומר, התוספת דהיינו משום דאקתי, מה יוצרך לכל כך אותות ומופתים מכמה מינים? היה לו לאבדם מיד, הועיל ודינם ולנעול מהם תשובה. ובזה היה מתקיים שפיר גזרת המלך. אלא, אז למה צריך את כל האותות ולהרבות אותו? אלא מוכרח להגיד שיש שני חלקים. יש את החלק של הענישה, אבל יש את החלק שעם ישראל ילמד מהם מוסר השכל. ולכן אומרים חז"ל שעשה כן והאריך באותות ובהתראות ללמד דעת לישראל שיקחו מוסר. ועוד התורה כותבת לנו גם כן בשמות בפרק י' פסוק ב', שכל האותות האלה למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי ממצרים ואת אותותיי אשר שמתי בה וידעתם כן אשר. אז במקום אחר התורה כבר מפרשת שתכליתם של הדברים האלה, של כל האותות והמופתים, זה חלק מציווי של הקדוש ברוך הוא לספר באוזני בנך ובן בנך. זה מצוות היום של ליל הסדר, והגעת לבנך, ספר לבנך ובן בנך את אשר התפללת. אבל כולם שואלים את השאלה הקשה, פלא פלאים, היות והוא מצידו היה כבר משחרר את עם ישראל ממצרים, אז למה הקדוש ברוך הוא מקשה כדי שיספרו בני ישראל את סיפור יציאת מצרים, כדי לחזק את ישראל, את עם ישראל, וידעתם כי אני השם? מה הוא השם? הוא יש לו את הענישה, ולענישה שלו מספיק אולי ענישה מסוימת. הריבוי של כל הענישה, כמו שאמר המשכיל לדוד, או כמו שהתורה כותבת, מה שהזכרנו, שכל זה למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי, לא מובן מה הוא השם בזה. למה הוא צריך לקבל את הענישה הזאת ולהעניש אותו כדי ללמד את עם ישראל מוסר. כותב האור החיים הקדוש, כי בא השם להודיע כי אין תכלית הכוונה בהבאת האותות בקרבו לעשות נקמה בפרעה, אלא לחזק האותות שהם עיקר האמונה בלב, בלב ישראל, כדי שיהיה רשום בל ישכח לנצח. זאת אומרת שבעצם מה אומר האור החיים הקדוש? שלמה התורה, למה הקדוש הוא עשה את כל זה? כדי לחקוק את האמונה בלב עם ישראל. אבל שוב אנחנו אומרים, עדיין כל זה לא מתרץ את קושיית המהר"ל מפראג, למה שהקדוש ברוך הוא השתמש בו ככלי בשביל לחזק את האמונה של עם ישראל. מהו השם? חסר דרכים איך לחזק? אומר המהר"ל דבר נפלא ומתוק, וזהו אחד היסודות הנפלאים לכל אדם ואדם. ובעצם זהו המסר של זכר ליציאת מצרים, מצווה של זכר ליציאת מצרים. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התפללתי, מוריי ורבותיי. כותב המהר"ל מפראג בגבורת השם בפרק למד א', ואני אקשה את לב פרעה, יש מקשים למה הרבה הקדוש ברוך הוא מכות על פרעה למען רבות מופתיו בארץ מצרים. מאחר שהיה רוצה פרעה לשמוע, למה נוהג עמו כל כך להקשות את ליבו עד שלא יוכל לשמוע? ואם כן המכות עליו בחינם, על לא פשע. אז אומר המהר"ל, ואין זו קושיה כלל. כי מפני שאמר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? הרשע הזה ועמו היו גורמים שלא יהיה נודע שמו של השם. כי הכל ידעו, הכפירה וגרם חילול שמו יתברך. לכך ראוי שיהיה נודע שמו של השם על ידם. כיוון שהיו כופרים בשמו יתברך. ולפיכך חייב פרעה לתקן מה שקלקל כבר. רבי ורבותיי, איזה יסוד נפלא. המהר"ל מפראג מלמד אותנו, הוא אומר שהתורה רוצה ללמד אותנו שזה לא בחינם הקדוש ברוך הוא יקשה את לב פרעה. נכון שלעצם המעשה שלו בפני עצמו היה דיינו באיזה ענישה מסוימת, ולא היה זקוקים להקשות את ליבו ולהמשיך הלאה להעניש אותו. אבל יש חלק נוסף בחטא ובכישלון של פרעה, שבעצם הוא ישרה את האווירה של כפירה במצרים, ושזה חדר לליבותיהם של עם ישראל, ודרדר אותם עד שער ממתת של תומה. הוא חייב לתת על זה את הדין. אז גם אם קיבל ענישה לעצם המעשה שלו, זה שייך אולי לחפר על המעשה שלו, במה יתקן את כל הפשע ואת כל העוול שהוא גרם לכלל ישראל? לכן צריך להקשות את ליבו עד שליבותיהם של עם ישראל ישובו בתשובה, עד שהם יתחזקו באמונה. וראיתי בספר כל יהודה, רבי יהודה צדקה, הוא אומר, מסביר את הדברים על פי משל, שעשיר אחד שכר איזה מינקת לבנו, כי התינוק, והתינוק נהיה חולה, והיה צריך תרופות קשות, ואי אפשר לתת אותם לתינוק, כי תינוק הוא לא מסוגל להכיל כל תרופה. הרופא הציע שהדרך היחידה זה שהמינקת עצמה תיקח את התרופות בתור שהיא גדולה, ואז היא ישפיע על החלב שלה, וכשהתינוק ינק ממנה, הוא יתרפא. כמובן שהמינקת אמרה, מה פתאום שאני אקח תרופות, הוא חולה, אני צריכה לקבל את התרופות? הלכו לרב, בן תורה. פסק להם הרב, היות ומאיפה המחלה שהגיעה לתינוק הזה, הרי הוא רק ממך יונק. זאת אומרת שבעצם המחלה הזאת היא נגרמה בעקבותך, וכן את צריכה לשאת גם באחריות לתרופה, ולכן את חייבת לקחת את התרופות כדי שיתרפא התינוק. אז בדומה לכך, היות ועם ישראל יידרדר בתורה וביראת שמיים ובאמונה בגלל מצרים, אז הם צריכים לשאת באחריות הזאת איך מתקנים את הפגם של האמונה בעם ישראל. ולזאת הקשה את ליבו של פרעה להרבות את האותות ואת המופתים כדי לחזק את האמונה של עם ישראל. וזה היה למעשה יסוד נפלא בזכר של יציאת מצרים. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התפללתי. מה הכוונה בסיפור הזה? הסיפור הזה הוא מסר לכל אדם ואדם. האדם צריך להתבונן וללמוד מהדבר הזה, שבעצם יש שני חלקים בכל מעשיו של האדם. יש את החלק מה שהוא נכשל, ועל העבירה שהוא עבר, שזהו חלק בפני עצמו. אבל יש את החלק השני, שהוא אולי יותר קשה, זה מה השפיע על אחרים במעשיו או בדיבוריו. וגם על זה צריך לתת את הדעת, כי על זה גם נאנשים. וזה צריך לספר. לספר לאוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. למה התעללתי? הרי בשביל העבירות שלו, שהוא כפר מספיק חלק מהאנישה. למה להקשות את ליבו? לא. אבל עדיין הוא צריך לתקן גם את מה שהוא השפיע שלילי על אחרים. ולכן צריך להקשות את ליבו. הסברתי דבר נפלא, זה הפשט. מה שהתורה בחומש במדבר, פרק למד ב' פסוק ב', התורה מצווה אותנו והייתם נקיים מהשם ומישראל. ולכאורה תמיד הקושיה היא צפה מאליה. כשהתורה אומרת והייתם נקיים מהשם ומישראל, אם היה כתוב הייתם נקיים מישראל וגם מהשם, זאת אומרת לא מספיק מה שאתה נקי כלפי בני אדם, תהיה נקי גם כלפי שמיים. ניחה. אבל הפוך, כשכתוב והייתם נקיים מהשם, דהיינו שבן אדם יהיה נקי כלפי שמיה בכל מעשה, בכל דיבורה, עובד השם באמת. מקום בכלל עכשיו להוסיף, וגם מישראל. אין יותר מזה. התשובה היא לכך, שהתורה מחייבת כל אדם ואדם מעם ישראל להתבונן ולחשוב בכל דיבור, בכל מעשה על שני חלקים. א', לחשוב על עצמו שלא ייקשל בעבירה. לא בדיבורו ולא במעשיו וכדומה. אבל יש עוד חלק. כלפי שמיה זה טוב, אבל מה עם כלפי ישראל? כלפי ישראל אתה צריך תמיד לחשוב איך אתה נראה כלפי השני, איך אתה מתקבל כלפי השני, איך המעשה שלך משדר כלפי השני. אם זה משפיע שלילי, גם על זה אתה צריך לתת את הדעת. לכן לא מספיק שתהיה נקי כלפי שמיה, שהקדוש הוא יודע את הלב שלך שהוא נקי. אבל אם אצל בני אדם אתה לא תיראה בסדר, מחויב לתת את הדעת על כך. איך להיות נקי גם כלפי אחרים, גם כלפי החיצוניות. זה באמת האמרה של הרב ישראל מסלנט, שכל אדם שנמצא במקום ציבורי, או לומד במקום ציבורי, יכול להיות מזכי ערבי, ויכול להיות גם מחתי ערבי. אם הוא מחזק את הסביבה, אז הוא הופך להיות מזכה רבי. כי מלבד הלימוד שלו לעצמו, הוא גם השפיע על הסביבה לטובה. מעידה יכול להיות מחתיה רבי. שאז אתה, כשאתה עושה מעשה, לא רק העבירה שלך, אלא גם ההשפעה של הסביבה, אתה הופך להיות מחתיה רבי. ומה יקנו דברי גרת הרמב״ם במאמר קידוש השם, שהרמב״ם שם כותב את הדברים בצורה ברורה, בצורה מורחבת, שכמה צריך האדם אומר שישתדל האדם מעצמו שלא יתקן פעולותיו הגשמיות עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד, אף על פי שלא עשה עבירה כלל חילל את השם. כמה צריך לפחד מפני שראוי לאדם שישמור מפני האדם מעבירות כמו שישמור מה שיש בינו ובין ברו. וזה הפשט ויתם נקיים מהשם ישראל. כמו אומר הרמב״ם באיגרת, יש חלק שאתה חוטא כלפי בני אדם, יש חלק שאתה חוטא כלפי השם. גם אם אין עבירה במעשיך, אבל כלפי בני אדם אתה חוטא, זה נחשבת עבירה. וזה הגמרא במסכת יומא בדף ו' עמוד א'. הגמרא שמה אומרת, רב נחמן בר יצחק אמר, כגון דאמרי אין ששרה למראה לפלניה. אם למשל, בני אדם אומרים, תראה, איך הקדוש הוא, כאילו מדברים עליו בצורה שלילית, איך הוא עושה כזה דבר, כאילו הקדוש הוא יתיר לו, או שמתביישים מהדברים שלו. יותר מזה, הגמרא ממשיכה ואומרת שמה, שאם למשל רב אומר שאנש אם דשקילנה בשר ולא יהיבנה דם אלה אלתן, זה כבר חילול השם. אם אני למשל הולך לקנות בית כנסת בשר ולא משלם במקום, בני אדם עלולים לחשוב, הוא עושה לי את זה בחינה, פרוטקציה, נותן לרב שייתן לו הכשר. זה חילול השם. למה? אבל הקדוש הוא יודע שאתה משלם, ובאמת אתה משלם. אבל בני אדם שרואים מהצד חושבים, זה נקרא חטא, זה חילול השם. או רב יוחנן שאומר כגון אנא שהולך ארבע עמוד בלי תלית ותפילין. זאת אומרת שלמעשה, אומר הרמב״ם, אדם צריך לחשוב תמיד איך לפי הדרגה שלו, איך זה מתקבל ומה הרושם שזה עושה כלפי חוץ. אם לא, הוא נקרא מחלל שם שמיים. למרות שהקדוש הוא יודע את האמת, ולכן צריך האדם, כמו שאומר הרמב״ם, חכם מתנהג עם בני אדם, הנהגה פחותה וחורה במקחו, בממקרו, מסעו, מתנו, יקבל בני אדם בכעס ובזיון, ולא תהיה, אוי ואבוי רחמנא ליצלן, זה חורבן יהיה. חובה על האדם, בדיוק ההפך, צריך להיות לשאת ולתת באמונה, כל דיבורו יהיה בנחת עם הבריות, ותמיד לחשוב מה הבריות אומרות עליו, וזה מאוד חשוב לתת את הדעת על המבט החיצוני, שהדברים שלו נראים ומתקבלים, כי זהו חלק מצוות השם ומחובתו של האדם. ועל פי זה גם פירשתי דבר מתוק מדבש, את המשנה בפרק אבות פרק ג' משנה א', משנה המפורסמת, עקביה בן הלל אומר, אז אחד המשפטים שאומר, צריך שכל אדם ידע ויתבונן לפני מי אתה עתיד לתן דין, וחשבון. וכולם שואלים מה זה דין ומה זה חשבון. דין, זאת אומרת אדם צריך לתת דיווח על כל מעשיו שנכשל בהם. אז אם כן, מה זה חשבון? זה היינו הך. אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, כמה זה נפלא וכמה זה מתוק. כשאדם עולה לשמיים, יש לו שני חלקים כשדנים אותו. דנים אותו חלק הראשון, זה דין. דנים אותו במה נכשל, איזה עבירות הוא עשה, זהו הדין, שעל כל עבירה ועבירה יש לו תענישה בפני עצמה. כל מצווה ומצווה יש את השכר בפני עצמה. אבל יש חשבון, חשבון זה חלק אחר לגמרי. הדין הוא בינו לבין קונו. החשבון הוא מה היה כלפי עם ישראל. מה היה בחלק שבהייתם נקיים מישראל. איך זה המעשים שלך התפרשו אצל אחרים? מהם ההשפעות שלך שהשפעת על אחרים במעשיך? ואפילו במעשי המצוות. זאת אומרת, זה לאו דווקא מעבירות. החלק של החשבון הוא בכלל שונה לגמרי מהדין. הדין זה עבירות ומצוות. חשבון זה יכול להיות גם בעבירות וגם במצוות. למשל, אדם למשל, מברך ברכת המזון על יד אחרים, ובתוך ברכת המזון לוקח את הפלאפון ומתעסק בפלאפון, משחק בפלאפון, כותב בפלאפון, דבר שאסור על פי הלכה. מה זה עושה? זה גורם לסביבה שלו רפיון ברצינות הברכה של ברכת המזון. יכול להשפיע גם שאחרים גם יעתיקו אותו. זה יכול להיות אותו דבר בזמן התפילה, זה יכול להיות אותו דבר בזמן הלימוד, זה יכול להיות בצורה של התפילה, שאדם יכול לבוא חצי תפילה, או רבע תפילה, מדבר באמצע התפילה, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, גם בקיום המצוות, כשאדם עושה את המצוות האלה, עושה אותם בצורה של לחצאין, לשליש, לרביע, זה גורם למצב שמשפיע רפיון על הסביבה. על זה עושים איתו חשבון. בוא נבדוק עכשיו את החשבון, כמה השפעת השלילי או חיובי על אחרים. עשית דברים יפים, התחזקו בגללך, זה נזכה. זה החשבון. החשבון הוא בעצם שמתחילים לעשות תחשיב על כל ההשלכות של מעשיו ודיבוריו של האדם. זה דבר הרבה יותר קשה, לכן קודם כל עושים דין. שמחליטים מהן העבירות ומהן המצוות שעשה. ואחרי זה, לפי זה מתחילים לדון חשבונות, מהם ההשלכות של אותם פעולות, של אותם מעשים, של אותם דיבורים, כמה צריך האדם לחשוב עד כמה הדבר הזה חשוב. אמרתי, אולי אפשר גם להבין, וזה גם כן את הוידוי שאנחנו אומרים ביום כיפורים, וידוי של רבי ניסים גאון שאומר, אחד מעל חטא, על חטא שחטאנו ביצר הרע. מה זה חטא? תמיד שאלתי, מה זה? איזה עבירה לא עושים ביצר הרע? מה זה על חטא שחטאנו ביצר הרע? בכל העבירות חטאנו ביצר הטוב. אבל התשובה היא, הכוונה היא, זה באמת לא מדברים על העבירות. העבירות ודאי כולם ביצר הרע. לא, המצוות שאדם עושה, לפעמים מעורב בהם היצר הרע. במצוות, הרבה פעמים היצר הרע גם כן השתתף איתי במצוות. לשבת, לשחק, לדבר, להתעסק בתפילה, וכן על זה הדרך. שבעצם בקיום המצוות האלה, גרמתי לכישלון של אחרים. ואת זה צריך האדם לתת את הדעת, כמה הדבר הזה נורא ועליון. יש ספר מעם לועז, מראי ורבותיי, בפרשת יתרו, עמוד תף קוף יוד בית. הוא מביא שם מכתב של אריסטו. אני לוקח את זה משם, כי שם עצמם שראיתי את זה. ושם הוא מספר מעשה בפילוסוף, מעשה בפילוסוף הגדול אריסטו, שבימי זקנותו כתב איגרת לתלמידו אלכסנדר מוקדון, מלך יוון. הוא כותב שם ששמע עליו, אלכסנדר מוקדון שמע עליו את הדברים שהוא פתאום מתגייר, והדבר הזה מאוד הציק לו שהוא מתגייר. איך אפשר כזה דבר שהוא יתגייר? זה ביזיון לכל מלכות יוון. שאריסטו מתגייר. בקיצור, הוא כתב לו מכתב מאוד 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 מפורט, והוא כותב לו שמה ששמוע שמעת זה אמיתי, ושאני באמת מתגייר, ואני מצטער על כל ימיי, מה שעשיתי, וכל הפילוסופיה, וכל מה שבזבזתי את החיים שלי בחינם, הכל עסקתי בהבל הבלים, בזבזתי את כל החיים שלי, וגרמתי גם לאחרים להטעות אותם בכל הפילוסופיה, בכל המדע הזה, שהכל זה שקר וכזב. ואני אומר לך דבר אחד, אני ממך לא מפחד, אין לי בעיה עד שאתה תגיע אליי, בטוח שכבר אני כבר, הוא אומר להם, הוא כבר היה זקן, הוא כבר אמר, כבר יהיה סוף ימיו כבר, לא חושש משום דבר, אבל מדבר אחד הוא חושש. הוא אומר, אילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחיברתי בחוכמה הזאת, בוודאי תשורף אותם באש, כדי שלא יישאר שום דבר מהם. אבל אין הדבר בידי, שכן ספרי נפוצו בכל העולם ואי אפשר לכנס כולם. ואני יודע יפה העונש החמור שיענישני בוראי על החטא הגדול שחטאתי. באתי את הזמן במו ידיי והחטאות הרבים. על מה הוא פחד? על אריסטו כשכבר חוזר בתשובה וכבר מתגייר, אז ודאי שהוא מתחרט וכאב לו מאוד, כל ימיו מזבז להבל פרק במקום לעסוק בתורה הקדושה. אבל זה חלק אחד. אבל החלק השני שהוא יודע והוא מפחד ממנו, והלוואי והיה מצליח לאסוף את כל הספרים שלו, לשרוף אותם, כדי לעצור את ההשפעה על אחרים. כי גם על זה הוא יצטרך לתת את הדין, מה יקרה עם כל ההשפעות השליליות שגורמים הספרים שלו. זה לא נגמר. כל עוד הספרים קיימים, כל עוד הספרים האלה משפיעים, זה השלכות של מעשיו, שגם על זה ייתן את הדין. אמרתי כמה זה נפלא עכשיו, מה שהגמרא בראש השנה אומרת בדף למד ב', ספרי חיים ומתים נפתחים בכל ראש השנה. מאלה ספרי חיים, כל אדם עושים לו חשבון הנפש, כל שנה מה היה, מה הזן שנתי. אבל מתים מה יש? אבל לפעמים יש מתים שהשאירו פה אוצרות שמשפיעים הלאה. וממשיכים עלה לילד ולייצר מעשים, אם זה לטוב, אם חס וחלילה לרע, כמו שאריסטו, עם האופניכם. הוא יודע שהלאה זה ימשיך, הספרים שלו ימשיכו להשריש את כל הכפירה רחמנה ניצלן, ועל זה הוא יענש, על זה אין לו תקנה. לכן הלוואי והיה יכול לסרוף, הוא אומר, אבל מי יכול לעשות כזה דבר? לכן ספרי מתים נפתחים, גם לטוב. אדם שישאיר יסודות, פעולות, מעשים שממשיכים הלאה בקיום התורה והמצוות והחסד, אשריו אשר חלקו, לא נגמר, הוא רק עולה ומתעלה משנה לשנה מההשפעות של המעשים שהם תולדות של כל היצירה שלו. וחס וחלילה ההפך. לכן אמרתי, חשבתי אחרי היסוד הנפלא הזה, וזה נלמד מזכר יציאת מצרים, חשוב מאוד שבן אדם כשמתפלל, אחזרנו בתשובה שלמה לפניך. כל אדם מתפלל לבורא עולם, לחזור בתשובה שלמה, זה לא מספיק. להוסיף תוספת, וגם לבקש מעת השם, שכל אלה שהושפעו ממעשיי ומדיבוריי בצורה שלילית, שיחזרו בתשובה שלמה. כזה שהוא יחזור בתשובה ועדיין יש חוטאים בעקבות מעשיו והשפעתיו והשלכותיו, יענה שם. כן, בתשובה שלו, בתפילה שלו תמיד יתפלל על כל ההשלכות של המעשים שלו, על כל ההשפעות שלו. כל מי שהושפע בצורה שלילית יחזור בתשובה. ואלה שהושפעו לטובה שיתחזקו ימשיכו הלאה. כי הכל נזקף לזכותו. לכן מוריי ורבותיי, למדנו כמה העומק, מה זה העומק של מצוות זכירת יציאת מצרים, שזה מלווה את כל אדם ואדם לכל אורך חייו, לעשות חושבים תמיד, להתבונן כל דיבור, כל מעשה שעושה, מה ההשלכות שלו, כיצד הדבר הזה מתקבל ונראה אצל אחרים, אם חס וחלילה בני אדם טועים וחושבים בצורה שלילית, או חושדים בו, עלולים ללמוד ממעשיו, זה יזקף לחובתו. לא בחינם חכמים, כל כך הרבה מצוות, אסרו, מגלל שיש חשש, של מרית העין, למה? אבל האמת לא כך. אבל בגלל שזה משפיע על אחרים, זה יכול להשפיע שלילי, אז אתה מחויב לחשוב על זה. לכן דברים שיש בהם מרית העין, חכמים גזרו ואסרו אותם. כמו שהגר"א ציווה לבניו, באיגרת שלו, תעדיף פעמים להתפלל יחיד, ולא להגיע למקום שיהיה איזה השפעות שליליות במקום. לכן הזאת החי, מוריי ורבותיי, החי תן לי ליבו, להשתדל, לקדש שם שמיים בדיבורו, במעשיו, תמיד יחשוב כשהוא נמצא במקום של ציבור, גם אם כאשר הוא נמצא בפני עצמו, מרשה לעצמו להיקשן, לדבר, לעשות, איזה דברים שלא הכי חיוביים, אבל לא כן כשהוא נמצא במקום, יש אחרים, שם יש לו עוד חשבון, ולכן אשריו ואשר חלקו, אדם ששם נותן את ליבו על הדברים, ונותן את דעתו על מעשיו ועל דיבוריו, שתמיד יהיה אהוב ומאהיב את הקדוש ברוך הוא, שעליו יאמר כולם יאמרו, אשרי יונתו שזוכה ככה, לקדש שם שמיים ברבים, ובזה נזכה כולנו, כל אחד שיזכה לתפוס את עצמו, ונזכה כולנו בעזרת השם, להתברך בכל הברכות הכתובות בתורה, ורצון שיקוים בנו הפסוק, הנבואה העתידית, כמצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, במהרה בימינו, אמן ואמן.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשטוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318, 050-6318. בימים אלה עורך הגאון הרב מלכה כרך ראשון על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור. לספר יצורף דיסק שמע של השיעורים. כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר מוזמן להתקשר ל-050-6318, 050-6318. בכל ומועד במעגל השנה, כל חיים תמיד איתי.